שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא בספר הקדוש נבוכי הדור, מת רבנו אור האורות, הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן. אנחנו בעמוד 225 בעיצומו של פרק מ"ו. ואנחנו דיברנו על הנושא הנידון כאן בפרק, זה האמונה באלוהים. אמונה באלוהים, שהיא נושא לא טריוויאלי בכלל, משום שיש הרבה שטויות שנאמרות בנושא הזה. מדוע יש כל כך הרבה שטויות? בגלל שאנחנו מדברים על שורש כל מציאות, ואנחנו נמצאים בתחתית המציאות, וההכרות שלנו אינן הכרות סובייקטיביות. לכן, איך אפשר בכלל לדבר על אלוהים או על אמונה באלוהים? אתה בכלל לא מבין על מה אתה מדבר. רוב האנשים המדברים על אמונה באלוהים, בדרך כלל אינם מבינים על מה הם מדברים. ולכן, זה נושא לא פשוט, אבל אפשר ללמד זכות. כלומר, אפשר ללמד זכות על המאמינים ולומר, הם עושים מה שהם יכולים. בערך כמו שילדים, יש להם ציור של אלוהים, שהוא בטוח לא נכון, הוא אפילו ציור אלילי, אבל הציור האלילי הזה, הוא זה שמקדם אותם. אבל צריך לדעת, שזה לא סוף דבר. וזהו פשוט. אני קורא עכשיו בפנים. וזהו פשוט, שכמו שטבע הילדות מתגלה, שבטבע הילדות מתגלה גם הכישרון היותר נשגב, כמו המצייר האומן יצייר ציורים דלי ערך בילדותו, וזהו אות על פנימיות מציאות כישרונו. כלומר, אתה יכול לראות ציורים שציירו גדולי הציירים כשהם היו ילדים. כשלעצמו אפשר לזרוק את זה לפח, זה לא רציני. אבל שורשי הכישרון שהופך את הצייר בסוף לצייר גדול, זה כבר נמצא בציורי הילדות שלו. בסדר? זה מה שהרב כאן אומר, שכמו שבטבע הילדות מתגלה גם הכישרון היותר נשגב, כמו המצייר האומן יצייר ציורים דלי ערך בילדותו, וזהו אות על פנימיות מציאות כישרונו. והילדה תשתעשע בבובה, עשויה מפני נטייתה העצמית הטבעית לגדל ילדיה בגדלותה. כן, למה יש להם בובות? הם רוצים לחכות את אמא. אמא מטפלת בילדה, הילדה מטפלת בבובה. היא מתכוננת להיות אמא. הסללה. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל יבדור. אכן כן. כן, האנושות הספיקה בילדותה, כלומר ילדות האנושות, הכוונה החשיבה הפרימיטיבית הראשונית, ביחוסים של הציור של האלוהות, כפי הערך הקטן והצנום של הילדות. אבל, זאת אומרת, בעצם מה שהרב אומר כאן, הוא מלמד זכות על העבודה זרה. עבודה זרה זה האופן שבו אנשים בילדות האנושות הרגישו את האופן של יחס אל האלוהות. אבל מהי העבודה? בכל עת שהאנושות הולכת ומתבגרת, על בעלי הרעיון הניסה והרוח החופשי הטהור להשיב לאנושות את חופשתה הטבעית, ולהעמיד את הנטייה הפנימית שלה, שמצד הצד היותר עליון ופנימי שברגשותיה, על הבסיס היותר טהור ונשגב. זאת אומרת, צריך שגדולי הדעת, האינטלקטואלים, אנשי הקודש, הם יזכחו את המושגים. זה כן. אבל לשווא יתעמלו החופשים הרפים, שחופשתם היא מילה ריקה מכל מושג חופש כזה, שאין בו שום מחשבה ברורה וודאית היכולה למלא את האדם בכלל רעננות ועוז של חיים, מחשבת השלילה שאין כוח הקים בספק ופקפוק, ולהיות משוגע ממראה עיניו. טוב, צריך לה, כדי להבין את דברי הרב, צריך לזכור דבר, משפט יפה שאמרו חז"ל במסכת מגילה. כל הכופר, רגע. זהו. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אז יוצא לפי זה שהמאמין היותר גדול, היהודי משון להודות, זה האתאיסט. האמת היא, זאת הייתה העמדה לכאורה של אברהם אבינו, ככה שפטו אותו כאשר הוא שובר את הפסלים. כן, אברהם בא, שובר את האמונה. אז מה הוא? הוא אתאיסט. נכון? אפילו בתקופה מאוחרת יותר, בימי טציטוס הרומאי, ההיסטוריון הרומאי, הוא כותב שהיהודים הם אתאיסטים, והראיה לכך זה שבמקדש שלהם, בירושלים, בחדר הפנימי אין כלום. אז אם אין כלום, סימן שהם אתאיסטים. זה מה שהם רוצים. לא היו קרובים בימי בית שני. מה אני אמרתי? שלא. אז למה אתה שואל פעם נוספת? כדי שיגיד לך שהיה? אז זאת אומרת, הרעיון, או למשל, יש כאלה שכתבו בין היוונים, שהיהודים הם הרעים, הם האומה הרעה ביותר בעולם, משום שהיא בזה לכל קודש. כן? אינם מוכנים לעבוד, לאלים, זה ממש לא יפה. כן? עכשיו, מה? היו הוגים יוונים שאמרו את זה, זה לא שר בדיוק מי. כן, אז לכן, שלום, מה? זה לא מה שהם אמרו. אז בקיצור, אפשר לתפוס את האמונה בתהרתה כסוג של אתאיזם, וזה נכון, זה כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. השאלה היא, באיזה כיוון הולכת השלילה? האם השלילה באה כדי לרומם, או יכול להיות שהשלילה באה כדי לתת הצדקה ליצר הרע. יצר הרע. זאת אומרת, אין אלוהים, אז אני יכול לעשות מה בראש שלי. כן? יש גם כזה וגם כזה. אז זה מה שכתוב כאן. ולהעמיד את הנטייה הפנימית שלה, שמצד הצד היותר עליון ופנימי שברגשותיה, על הבסיס היותר טוב ונשגב, אבל לשווא יתעמלו החופשים הרפים, שחופשתם היא מילה ריקה מכל מושג חופש כזה, שאין בו שום מחשבה ברורה וודאית, היכולה למלא את האדם בכללו רעננות ועוז של חיים. מחשבת השלילה שאין כוחה כי אם בספק ופיקפוק. עכשיו, ולהיות משוגע ממראה עיניו. מעניין, באגרות ראייה, יש שאלה ששואל דוקטור זיידל, את הרב קוק. לא, בסדר. הוא שואל את הרב קוק, מדוע יש עונשים כל כך קשים כלפי הכופרים? כן, האפיקורסים, הורגים אותם, כן, ההלכה. אז אומר, דוקטור זיידל אומר, זה לא יפה, מה, להרוג אנשים בגלל מה שהם חושבים? זה לא יפה. אז הרב קוק עונה לו, הטענה המרכזית של הכפירה יכולה להיות רק ספק. אבל כאשר הכופר נהיה ודאי, הוא ודאי בכפירתו, הוא אומר בוודאות דברי כפירה, מתוך ודאות. ברגע שהוא אומר מתוך ודאות, אז הוא בעצם משקר. כי זה שיש לך ספק אני יכול להבין, זה שיש לך ודאות מיניים. ולכן אומר הרב, אם הם היו באים אלינו, הכופרים, ומציגים את ספקותיהם, היינו פותרים את ספקות, בקל את ספקותיהם. ולכן, זה שהם לא באים, אז הם לא בסדר, אז מגיע להם עונש. זה סוג של עבודה זרה? למה עבודה זרה? זה לא עבודה זרה, זה טעות. זה רשעות. אחרי אתה יכול בוודאות לומר כך וכך, כן? אז זה מה שאומר הרב כאן, שאין כוחה, כי אם בספק הוא פיקפוק. מה אתה אומר? כן, השאלה אם זה צודק שהוא משוכנע. זה מה שהרב אומר. הוא לא יכול להיות צודק בלהיות משוכנע. אם הוא יבוא לרב קוק, והוא לא ישתכנע, זה כבר סיפור אחר. אבל סתם ככה, רוב בני אדם המפקפקים אינם באים לרב קוק, הם לא בסדר.
בצד השני, אם יש לו ודאות באמונה, אין וגם חץ, כי הוא לא משאיר מקום להתחדשות?
מי שיש לו ודאות באמונה, שאלה למה יש לו ודאות? אומר הרלבג, לא יהיה מאמין באמת, כי אם או פילוסוף עליון או נביא. ולהיות משוגע ממראה עיניו, לשב יעירו מלחמה על המציאות, ימין השם רוממה, והיא תעשה חיל, כי אי אפשר לכלוא את הרוח, והוא בגאוותו ירקיע לשחקים, והדלילים יגיע, וכינדוף עשן ינדוף, כל חלושי רעיון שכחי אלוה, המחלישים את עוז החיים בחולשת נפשם ורפיון רוחם, ומתפארים הם עוד בשקר שהם גיבורים, בשעה שכל החופש האנושי היותר אדיר ונשגב ועצור בממשלת המחשבה יותר רומה ונישאה, הוא ניצב להם כצר יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. טוב, יש פה הרבה ביטויים מליציים, וגם אתם רואים את המקורות מאיפה זה לקוח, תהילים, קהלת וכו'. אבל צריך להבין מה בעצם כאן הרב אומר. הטענה המצויה היום נגד האמונה זה שמדוע שאלוהים יתערב לי בחיים. מכירים את הטענה הזאת? אני חופשי, פתאום מישהו מבחוץ אומר לי מה לעשות. זה לא בסדר, נכון? טענה נכונה. מה? כן, תן לי. אלוהים רוצה את מה שהוא רוצה, אם בכלל הוא קיים, אבל אם הוא קיים, שישאיר אותי בשקט. זה הטענה. האמת היא שזה בא מטעות לוגית. מטעות לוגית. כלומר, לפי התפיסה שאני הצגתי עכשיו, המאמין משועבד והכופר חופשי. נכון? הרב הופך את הסיפור, אומר, זה בדיוק ההפך. מדוע? משום שהמאמין מתחבר אל שורש החיים שלו. כלומר, אלוהים הוא לא גורם נוסף על האדם, הוא תוכיות נפש האדם. יוצא לפי זה שכאשר האדם עובד את השם, הוא עובד בסופו של דבר את עצמו, הוא נאמן לעצמו, ואז הוא בן חורין אמיתי. כלומר, המחשבה האלוהית היא מחשבה משחררת. האדם המאמין האמיתי איננו חש מגבלות, אלא להפך, הוא מוצא לעצמו דרור מוחלט לכל נטיות הנפש שלו, שהוא מכיר אותן בתור נטיות נפש אלוהיות. לעומת זה, הכופר, הוא כל כולו משועבד לכל דבר. כלומר, אם אתה לא מאמין באלוהים, אז אתה במה מאמין? בכוכבים ומזלות. כלומר, אתה בסופו של דבר נתון למערכות שהן חזקות ממך והן שולטות בך. בסדר? עכשיו, כל אדם מאמין במשהו, לא משנה אם הוא אתאיסט או לא אתאיסט, כל אדם מאמין. מאמין במה? במערכות שמשעבדות אותו. למשל, הכופר יאמר לך, אני לא יכול להתגבר על המבנה, על המטען הגנטי שלי. ככה אני, זה מה שאני. כן? או למשל, יש קרמה, יש דטרמיניזם כלכלי ודטרמיניזם אסטרלי וכדומה. מה אתה אומר?
פיית השיניים ופנטזיות, יש כל מיני...
מה לשיניים?
פיית השיניים.
פיית?
פיית
השיניים? מה יש לו?
זה גם אמונה, כל מיני אמונות, זה מיסטיקה, כל מיני אמונות.
מה אתה אומר, זה פיית השיניים?
זה אמונות של ילדים קטנים.
כן, שיש פיה.
שיש אתה נופד לילד שם, הוא שם אותה מתחת לכרית.
מקבל 5 שקל, כן.
מקבל 5 שקל,
והיא פיית השיניים. כן, יש גם, טוב, זה גם הספר האלילי המפורסם אצל הילדים. שמלת השבת של חנלה. כן, שזה ספר אלילי מובהק. כן, קראתם? שמלת השבת של חנלה? שמה שהיא פונה אל הירח, והירח מנקה את כתמיה. וואי, תשמע, יותר עבודה זרה מזה, אני לא ראיתי. עכשיו, זה, וזה נמצא בבתים של ילדים דתיים והכל, וזה, כלומר, זה לא... אה? אני לא... בסדר, אז לא צריכים להכיל אותם עבודה זרה בכוח. כן, מה אתה אומר? נגיד ככה, בוא נלך על שני הדברים שאמרת. הפטליזם המוסלמי, כן, שאומר שהכל בגזרה קדומה, באמת זה סוג של עבודה זרה, למרות שזה לא עבודה זרה פורמלית של ההלכה, אבל זה סוג של עבודה זרה. כלומר, יוצא לפי זה שהאדם נכנע תחת כוח גדול ממנו. אללה הוא אכבר. כלומר, הכוונה שהאל הוא גדול ממנו, אז מי זה האל הגדול ממנו? זה לא שורש החיים שלו. זה מי שמתנגש איתו. עכשיו, לגבי מה שאתה אומר, שאם האדם לא מאמין בכלום, אז החיים שלו בידיו, זה נכון, אבל זה לא אומר שהוא חופשי. כלומר, הוא מדמיין שהוא חופשי, בעצם הוא צריך להסתדר עם מה שיש. ברור. מה? מי שלא מאמין, הוא לא בן חורין. כי הנתונים שעל פיהם הוא יכול לפעול, זה נתוני הטבע הדטרמיניסטי. הוא לא... למה? הוא כפוי לחלוטין. או לפי דטרמיניזם ביולוגי, או כלכלי, או חברתי, או אסטרולוגי. כל סוג וסוג של דטרמיניזם, רוב בני האדם, בורחים כל עוד נפשם בם מהחירות. כי החירות מטילה עליך אחריות. נכון. אני לא נגד. אבל מה זה קשור לאמונה או לא אמונה? אדם יכול להפוך מעני לעשיר, בין שהוא מאמין, בין שהוא לא מאמין. לא, זה כן קשור לאמונה באלוהים, בגלל שאדם שהתמזל מזלו ונהיה עשיר, למרות שהוא גדל בעוני מחפיר, זה בגלל הניצול של כוחות הטבע הקיימים, או הכוחות הכלכליים הקיימים. בסדר? השאלה האם האדם הזה הוא באמת חופשי בהכרה שלו? התשובה היא שלא. הוא לא חופשי בהכרה שלו. יש לו חופש לעשות מה שהוא רוצה, זה נכון, אבל מה גורם לו לרצות את מה שהוא רוצה, זה יכול להיות כפוי עליו. לא הבנת. למשל, אני אוהב בננות. האם זה בסדר למנוע ממני לאכול בננות? תשובה, לא. יש מגילת זכויות האדם, כל אדם בן חורין אפשר לאכול בננות כמה שאתה רוצה. יש כאלה שאוהבים תותים. אבל השאלה, יש כאלה שעושים סלט. עכשיו, השאלה היא, מה גרם לי לאהוב בננות? הנתונים, זהו, זה העניין. כן, זאת אומרת, יש ביטוי שמצוי בספרות הצרפתית, הרומנטית, זה חזק ממני. מכיר את המושג הזה? זה חזק ממני. זאת אומרת, עולם הרגשות הוא עולם בלתי נשלט. נכון. עכשיו, זה אפשרי, אפשר לטעון את זה אם אין לי נשמה. אם יש לי נשמה, אני בן חורין, אני יכול גם לשלוט על הרגשות ולשנות אותם. כן. נכון. כן. הוא בן חורין בעל כורחו. זה נכון. זה אני מסכים איתך. כן, בבקשה. למה? אם יש לי חובה? כלומר, נגיד ככה, זה כמו שאדם, יש לו חופש לקפוץ לבריכה או לא. אבל, תגיד, אבל אני קפצתי לבריכה, למה אני גם רטוב? אני ביקשתי רק לקפוץ לבריכה, תתחשבו בזה שאני בן חורין, שלא אתרטב מזה. כן? אז צריך להבין, התוצאות, מה שאתה אומר, החובה, החובה היא תולדה הכרחית של החירות. הוא... לא, זה העול הזה, איך קוראים לזה הרב, באורות התשובה, העול האהוב. כן? יש עול אהוב, כי, זה, כי העול הזה הוא הגילוי של העצמיות שלי. הוא לא משהו אחר ממני. וזה מה שאמר רבי אברהם בן עזרא. עבדי זמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. זה רבי יהודה לוי, נכון. רבי יהודה לוי, כן. קרובי משפחה הם היו אגב. אז זה בסדר, כן. אז זהו, זה כבר החוקרים לא בדיוק מסכימים איזה סוג קרבה הייתה ביניהם, אבל הייתה קרבה. רבי אברהם אבן עזרא ורבי יהודה ורבי שמואל הלוי, המכונה אבול חסן אבן מרואן הלאוי. כן, זה השם שלו בערבית. טוב. לא, לא, זה בדיוק העניין. מי שמאמין באלוהים, הוא לא משועבד לחוקי הטבע. יכול לעשות נס. אם בא לו. טוב, אז איפה היינו? מה? מה, אני רוצה להתקדם, אבל מה השאלה?
כבר הייתה שאלה.
והנה, המחשבה העליונה של דעת השם שהיא יסודו של עולם.
רגע, הרב, רציתי לשאול על לחזור לתת את עצמו. תקיד שתסיימו את הדיון. לא, אז מה שהוא אומר, מתפארים ללמוד בשקר שהם גוברים, בשעה שכל החופש האנושי יותר אדיר ונשגב עצור, ממשלת המחשבה, זה אצל האדם המאמין.
נכון.
אז והוא ניצב להם כצער, זה חוזר להיות לאלה שלא מאמינים.
להם, לאלו מאמינים, כצער, נכון. החופש הזה צר להם.
כן, אבל איפה כתוב שהוא שמור למאמינים?
הוא אומר, החופש האנושי היותר אדיר ונשגב העצור בממשלת המחשבה יותר ממה וניסה.
מסלם
רוצה
למאמינים,
כאילו. זה מה שהוא אומר. והנה, המחשבה העליונה של דעת השם שהיא יסודו של עולם, ורק בה ימצא האדם צדקה ועוז, צריכה טיפוח עצום איך להרגיל את כל החיים עמה, איך להתאים את מה שנראה נמוך ופרטי עם מה שהוא ניסה, נשגב ונעלה. כן, זה, יש קושי, כן, אצל בני אדם, לראות התאמה בין הגודל הנשגב, שעולה נגיד מההתבוננות בקוסמוס, לבין הדרישות המדויקות של השולחן ערוך, כיצד לנקות את הציפורניים. כן, שזה נראה הפרש בלתי ניתן לגישור, ולכן יש עבודה מיוחדת, זה מה שאומר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. משל למה הדבר דומה? להבדל שיש בין מלך גדול למלך ענק. מלך גדול, איך אני יודע שהוא גדול? קשה לגשת אליו. אין צריך לעבור דרך פרוצדורות, בירוקרטיה, כל מה שאתה רוצה, ואולי בסוף תוכל לראות את המלך מרחוק ולהגיד לו היי, משהו כזה. זה נקרא מלך גדול. מלך ענק, זה מלך שיורד לשוק, קונה עגבניות, וכולם רואים שהוא המלך. זאת אומרת, דווקא מפני גודלו, הוא חודר אל הפרטים הקטנים. זה המחשבה שהאלוהית שצריכה טיפוח. זה לא מובן מאליו מה שאמרתי, והציור ההמוני מתנגד לזה. זה מה שכאן אומר הרב, הרגל זה לקח על עצמו עם ישראל. כלומר, להרגיל את הנפשות לזה, וכדי הוא זה לאנושות בכללה להקציע עם אחד היותר מוכשר לזה, להקנות על ידי עבודתו התמידית והתרגלות ארוכה ובכישרון מיוחד הבא על ידי נחלת אבות ושלשלת היסטורית שישא עליו, את הדבר הכללי הגדול הזה העומד להיות לנס עמים, לכונן את המעמד החופשי של הרוח האנושי על בסיסו הנאמן לו, שאיננו יכול להיות לא על ידי השלילה החלושה בעיקרה, שאינה נותנת כלום ואין בידה לרומם רוח האדם כלל, שכל כוחה של השלילה אינו כי אם להשקיע את האדם בחומריותו, וכל מחשבה עליונה וכל הצילות נפש תיראה כמו ציללי תוהו ואיך תרומם. ומכל שכן הדעות החיוביות שהן במצב הבוסר, שהן מתפרדות פירוד עצמי בתכליתן ותכונתן, אצל קולם ולשון שמביאות פירוד פנימי וחסרון יחס נצחי, עד שאי אפשר כלל לרוח האדם שיעלה על ידן עבודה כללית משותפת. כן, אז בעצם זה ברור, נכון? כלומר, מה שהרב כאן מדבר, זה הצורך להקצות חבורה של מומחים. כן, למשל, אם אתה רואה שיש מחלות במדינה, אתה בונה אוניברסיטה ללימודי רפואה. ואתה תכניס למחלקה הזאת רק אנשים שעברו מבחנים ושמוכנים להתמסר לרפואה וכו'. אז אותו דבר, בתוך האנושות בכללה, המושג האלוהי מטושטש. כיוון שהוא מטושטש, הוא זקוק לחבורה של מומחים, למכללה מיוחדת. המכללה הזאת זאת האומה הישראלית, שבתוכה מתבררים הרעיונות האלה. בסדר? בתוך, זה ברור. יש מה שרבי יהודה הלוי קורא סגולת הסגולה. כן, יש גם דבר כזה. אז זה מה שהוא אומר כאן, אני שוב חוזר פה למשפט, כי הוא משפט קצת ארוך. וכדאי הוא זה, כלומר זה דבר ראוי, לאנושות בכללה, להקציע לה עם אחד. כן, כלומר, אתם תהיו מומחים לענייני אלוהות. היותר מוכשר לזה, להקנות על ידי עבודתו התמידית בהתרגלות ארוכה. ובכישרון מיוחד, הבא על ידי נחלת אבות, ושלשלת היסטורית שישא עליו, את הדבר הכללי הגדול הזה, העומד להיות לנס עמים. כלומר, צריך שיהיה באופן קבוע, מוסד קבוע, שמברר את יסודות האמונה. את האמונה בזיקוחה, כאן. לכונן את המעמד, כלומר, זה בסוף יהיה לנס עמים, זה יוענק אחר כך כהקרנה לאנושות כולה, לכונן את המעמד החופשי של הרוח האנושי, על בסיסו הנאמן לו. כלומר, החירות היא דבר יקר, צריך לבסס את החירות על היסוד האמיתי, שהוא האמונה, האמונה באלוהים היא זו שנותנת לאדם את החירות הפנימית, שאיננו יכול להיות, החופש הזה לא יכול לקבל את מציאותו, לא על ידי השלילה, כלומר, האתאיזם המטריאליסטי הנמוך לא יכול לספק את הצורך של האדם במשמעות, אז זאת אומרת, לא על ידי השלילה החלושה בעיקרה, שאיננה נותנת כלום, ואין בידה לרומם רוח האדם כלל, שכל כוחה של השלילה אינו כי אם להשקיע את האדם בחומריותו, וכל מחשבה עליונה וכל הצילות נפש, תראה כמו ציללי תוהו ואיך תרומם, ומכל שכן, עכשיו יש כיוון אחר, לא השלילה, אלא האידיאולוגיות החיוביות. אידיאולוגיות חיוביות זה בעצם עבודה זרה, זה הגדרה. ומכל שכן, הדעות החיוביות שהן במצב הבוסר, כן, למשל, הקומוניזם, כי הם באים עם תוכן חיובי, כלומר, להגדיר את הדבר. זה כמו שעל הקומוניזם מדבר על צדק חברתי. צדק חברתי זה דבר טוב? אז צריך להיות קומוניסט? לא, למה? זה מה שהבוסר, כן? מכל שכן הדעות החיוביות שהן במצב הבוסר, שהן מתפרדות פירוד עצמי, בתכליתן ותכונתן אצל כל עם ולשון, שמביאות פירוד פנימי וחסרון יחס נצחי. כלומר, הרי גם הדעות החיוביות משתנות מחברה לחברה, ואז הן גורמות גם לפירוד הלבבות. עד שאי אפשר כלל לרוח האדם שיעלה על ידן, עבודה כללית משותפת. אז בעצם זה בא לשלול את הכפירה ואת העבודה זרה. כן? כלומר, הכפירה ועבודה זרה הם שתי קצוות אפשריים של רוח האדם, אבל המחשבה של דעת השם, במלוא ההוד האפשרי להגיע ללב האדם, הלא יימצא עימה בדעת שלטון הכוח המוסרי והשאיפה הכללית, לרומם את החיים ולהקיף גם כן את מושג החיים בהקפה רחבה במצב ההווה, וגם לשוטט לישא חזון בכללות גם כן על מצב העתיד, שיוכלו תקופות רבות ושונות לבוא, והמציאות של החיים תתעדן ותתרומם, והאדם מוצא בנפשו עוז ובטחה, והצדק המלא חודר עמוק ללבבו. כלומר, אומר הרב, אנחנו צריכים גם לא לתת סיפוק לצורך העכשווי המיידי של האדם באושר, אלא צריך לחשוב גם לטווח ארוך. איך להביא, מה קרה? מה אכפת לך? טוב, איך להביא את האושר לכללות האנושות בזמנים עתידיים? ולפעמים הדבר הזה דורש ויתור על הנוחות המיידית, בגלל שאתה רוצה לפעול למען הדורות. בסדר? יש דבר כזה. זה כמו הסיפור בגמרה על אותו יהודי שהיה נוטע עץ חרוב. ואז אדריאנוס הקיסר עבר לידו בזמן שהוא היה יוצא למלחמה ושאל אותו, בן כמה אתה? אמר, בן 70 אני. אומר, אתה נוטע חרוב שנותן פירות רק אחרי הרבה מאוד שנים. אז למה אתה עושה את זה? הוא אומר לו, תשמע, אבותיי נטעו חרובים, גם אני נוטע חרוב לדורות הבאים. וכאשר הוא חזר אחרי כמה שנים מן המלחמה, ראה את הזקן הזה אוכל מן החרובים שהוא נטע מקודם. כן, אז זה, אבל הוא לא ידע אם באמת הוא יחיה עד אז. זה לא?
מה הסיפור למלמד?
שלפעמים צריך לוותר על הנוחות המיידית לטובת הדורות הבאים. הגיוני, לא? בסדר. כן, למשל, תראה, כשהמציאו לראשונה את מכונת האריגה במאה ה-19, בעיר ליון שבצרפת, אז העובדים, כל האלה שעסקו באריגה, שברו את המכונה הזאת וזרקו אותה לנהר. כי הם אמרו, זה לוקח מאיתנו את הפרנסה שלנו. מהאמת היא ש... טוב, אפשר להבין אותם. אדם רוצה להביא לחם הביתה ואין לו. מצד שני, הקדמה של האנושות דורשת לפעמים שיהיה סבל נקודתי על מנת לקדם את האנושות בכללה. בנת? כן. זה ה-AI של זמנם. כן, ברור, ברור. כן, אנשים נורא מפחדים היום מהבינה המלאכותית. יש כל מיני תחרישי אימה. מה? מכל קדמה. כן, אז אני תמיד אומר, יש אנשים שאומרים, ה-AI יחליף את האדם. נגיד שזה נכון, תוך 5 שנים אתה כבר נשלט על ידי איזו תבונה שאין לך כל מגע בה והיא מחליטה בשבילך. אם זה כזה חזק, אז בואו נזרום עם זה. אין לך ברירה. כן. טוב, מה?
הרב נמיד אותם שבן אדם יכול להגיע לאושר, הוא יכול להחליט להיות מאושר. אבל פה זה נקמע שצריך את המשנה בשביל להגיע לאושר.
אותו הדבר. אותו הדבר.
מספיק החלטה.
היכולת של האדם להחליט היא תולדה של היותו בן חורין. והוא לא בן חורין אם הוא כל כולו משועבד לטבע. אז איפה היינו? וההרגל הזה הוא נדרש לאותו הסדר של מצוות התורה. עכשיו, פה פתאום אנחנו מהרעיונות הגדולים האלה מגיעים לשולחן ערוך. שהוא ראוי להחתים על ישראל את הצורה היותר נאותה להם לפי טבעם, מצד התכונה הלאומית שלהם בפרט, ומצד השיתוף הכללי של המין האנושי הנמצאים מהם, שהם משפיעים עליו ומושפעים ממנו, שהדבר הולך ומתגלה על פי המון המסיבות הטובות והרעות. זאת אומרת, אתה מקיים את ההלכות של השולחן ערוך, למה אתה עושה את זה? כי זה התפקיד שלך. התפקיד שלך בתוך המכלול של קדמת האנושות. לכן, כשאתה רואה איזושהי מצווה, או איזה פרט של מצווה, המחשבה האמיתית צריכה להיות, מה זה תורם אל הדורות העתידיים? למה זה קיים? כן, מה שנקרא טעמי המצוות. אז יש טעמי מצוות, זה הרב דיבר על זה בפרקים הקודמים. יש טעמי מצוות שמבוססים על הבנת העבר, כלומר, העולם התרבותי של זמן נתינת התורה, ויש באותן המצוות מה שעתיד לצמוח מזה. למשל, ניתן לכם דוגמה. יש הלכות עבדים. קראתם? ברמב״ם, יש הלכות עבדים. למה זה טוב? היום אין עבדים, נכון? למה אין עבדים היום? בזכות הלכות עבדים. כלומר, הלכות עבדים נכנסו לתוך עולמה של אנושות שבה העבדות הייתה דבר המובן מאליו, ודווקא ההלכות שהתורה הכניסה לתוך העבדות, חינכו את האנושות למאוס בעבדות בבוא הזמן. מובן? מה? למה זה התחיל? טוב, יש עבדות בטבע. כן? העובד ומעביד, זה לא עבדות? זה כן. כן? לא. כן. של מה?
שלא...
זה החריג, נכון? זה החריג. רגע, אתה שואל למה יש תהליכים מהירים. התהליכים אמיתיים זה מובן מאליו, כדי לשתף את הטוב, את הטבע בתהליך. למשל, הקמת מדינת ישראל, כמה זמן זה לקח? 200 שנה בערך, כן? מאז ראשית המחשבות על השיבת ציון, 200 שנה. מה-200 שנה האלה היו קטסטרופות נוראיות, השואה בין היתר, נכון? אבל זאת אומרת שההשגחה העליונה מסדרת שהתהליכים החשובים משתפים את הטבע ואת בני האדם. אלא? נו, כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. שיהיה יותר קל. 600 ריבו? לא, 6 מיליון. 60 ריבו. 60 ריבו. כן, אבל תראה, בדיוק זה הסיפור. תסתכל, אפילו משה רבנו מוציא 60 ריבו במצרים, ותראה איזה צרות. זה לא עובד. כל התורה כולה היא סיפור של כישלון אחד גדול. כן, כל התוכנית של התורה נכשלה. משה מוציא את ישראל ממצרים, מוביל אותם במדבר, כבר ככה עשו לו הרבה צרות, בסוף הוא לא מגיע לארץ. ככה זה מסתיים. נכון? מה? כן, לא הולך. אף פעם לא הולך. למרות כל הכישלונות האלה, בסוף משהו מתקדם. נכון? טוב, זה הטענה של הרמח"ל, כן, מה שאתה אומר. טוב.
איך בדיוק חוקי העבדות עושים שלא יהיה עבדות?
אם אני אומר לך להיזהר בכבודו של העבד, ולשחרר אותו אם אתה ייפלת לו את השן, ושאתה צריך גם לדאוג למזון שלו לפני המזון שלך, אתה מתחיל לחשוב, וואי, זה בן אדם. נכון? ואז המחשבה שהעבדות אולי לא רצויה, מתחילה לחדור לתוך הנפש. לעומת זה, בעולם הרומי, העבד היה פחות מבהמה. כן, התנהגו באכזריות וכו'. כן. כן. העבדות הפסיקה בעולם מכוח עם ישראל. זה בדיוק העניין. טוב.
שהמצווה עצמה...
הוא אומר שיש לך תפקיד. יש לך תפקיד. המצווה מכינה אותך, אתה צריך להבין את המצווה, כיצד היא מכינה אותך לעולם טוב יותר.
כן, פיתי גם, אבל זה לא סופר שגם יש מצוות למה... שהן לא יהיו רלוונטיות. יש מצוות שהן כן נוכל אולי...
למשל, ברגע שהאנושות תהיה צמחונית, לא תהיה מצוות כיסוי אדם. נכון? איך יגיעו לזה שהאנושות תהיה צמחונית? על ידי מצוות כיסוי אדם. לא, כן, זה מה שהרב הסביר. שלמה אתה מכסה את אדם? כי אתה רוצח, אתה רוצה לפחות להתבייש, אז אתה מכסה את אדם. זה רצח שהתורה התירה.
אני חייב שאותה מצפה שיהיה משהו הופכי לה, היא תהיה גורם לדבר הזה. זה לא מחייב. אפשר שיהיה...
שמה?
אפשר שתהיה עלייה מוסרית כלשהי לאנושות, שהיא תביא לשינויים כאלה ואחרים.
כן, אבל מה מסייע לעלייה המוסרית הזאת? בין היתר עם ישראל, לא רק עם ישראל, אבל בין היתר עם ישראל, והכלי שבו משתמש עם ישראל כדי לשחק את תפקידו במערכה הזאת, זה המצוות.
כן, אבל אני אומר, לא מחייב אותה מצווה שקשורה לנושא הזה. נגיד, יכול להיות שמצווה אחרת, גם להיות צמחוניים, לא דף פיסוי אדם.
מה זה משנה? מה זה משנה?
לא, כי מה שהרב אומר פה זה משהו מאוד מאוד ישיר.
ישיר, בסדר. אני פה הבאתי את זה כדוגמה. אני עכשיו לא עובר על כל מצוות התורה ועל כל סעיפי השולחן ערוך. בסדר?
יש גם השפעה סגולית.
למשל, הרי למה שומרים שבת? כדי לדעת שאלוהים ברא את העולם, נכון? מה זה משנה איך אני עושה את הקפה? נכון? אז כנראה שיש איזשהו קשר בין האופן שבו אני מכין כוס קפה בשבת לבין בריאת העולם. כן? מה אתה אומר?
יש גם השפעה סגולית אבל. זאת אומרת, מעבר ללוגיקה. סגולי הכוונה שזה באיזושהי לוגיקה שאני לא מבין. זאת אומרת...
זה שאתה עושה מעשה טוב בגלל הסמכות, גם זה יש לזה ערך. כן? למשל, ההורים אומרים, אל תעבור את הכביש לפני שהסתכלת שמאלה וימינה. עכשיו, אני לא מבין. אני אוהב לעבור את הכביש, אני לא מבין למה צריך להסתכל שמאלה וימינה. אבל אני עושה את זה כי אבא ואמא אמרו. זה עובד או זה לא עובד? עובד, זהו. טוב.
האם ההודים,
שרובם
צמחונים, הם במדרגה יותר
גבוהה? לא. ההודים הם רובם צמחונים, זה לא אומר שהם במדרגה גבוהה. זה אומר שהם הקדימו את הזמן, ולכן האומה שלהם חלשה.
הרב, גם לא מטובן
סיפור. מה?
זה לפי קסטות. רוב הקסטות כן אוכלות בשר.
רוב הקסטות כן אוכלות בשר?
כן, רק האליטה כאילו של הקסטות, אז הם לא אוכלים בשר.
תראה, אני ראיתי בהודו רוב בני אדם, נכון, לפעמים אוכלים בשר, אבל לא מתים על זה. כלומר, ההמלצה יותר טובה זה להיות צמחוני. רואים את זה. טוב, אמנם, אגב, לכן הלוחמים הכי טובים שלהם זה הסיקים. למה? כי הם אוכלים בשר. כן. טוב. אמנם, כאשר עירה לעצם המחשבה האלוהית, שבשביל שנכנסה בלבבם של אנשים שלא הוכשרו לאורה הגדול, אחרים מפני מידותיהם הרעות ואחרים מפני שכלותם, עד שהעיבו את היפעה הגדולה של המחשבה הרוממה, מהירה את כל המחשקים, ומתוך כך עמדו אנשים שמהם היו גם כן בעלי מוסר גדול, לבקש שלילה מוחלטת. למי הוא מתכוון? בלעם, מי עוד? ניטשה. הוא מתכוון לניטשה. ניטשה רואה שהמושג האלוהי יצר מוסר שהכניע את רוח האדם, כופפה את קומתו, ולכן הוא אומר, זה לא בסדר שיש מוסר, וזה גם לא בסדר שיש אמונה באלוהים, ולכן ניטשה אומר, אלוהים מת. הייתי בהלוויה שלו. בסדר?
אז זה רק לפי האמונה הנוצרית בעצם.
בעצם זה נגד המושג הנוצרי של האלוהות. אגב, אומרים שפעם זרתוסטרה קיבל מברק, שבו היה כתוב, ניטשה מת, עלי חתום אלוהים. כן. אבל צריך להבין, מאיפה זה בא? השלילה של אלוהים אצל ניטשה, זה בא משלילה מוסרית. כן, הוא אומר, המושג שלכם הוא מפלצתי, ולכן אני מעדיף להסתדר בלעדיו. נכון? אגב, ניטשה בעצמו כתב בשחר, בדמדומי שחר, הוא כתב שאלוהי ישראל עתיק היומין, עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. אותו ניטשה שאמר שאלוהים מת. מה אתה אומר? כן, יש משהו מעין בלעם, כן. לא, זה לא של תשובה. אני חושב שהוא פשוט היה אדם שכדי לבטא את הרעיונות שלו היה צריך לדבר בשפה פרובוקטיבית. אני לא חושב שיש סתירה בתוך דבריו. אני חושב שהוא פשוט עשה הבחנה בין מושג האלוהות כפי שהוא התפתח בנצרות, לבין אלוהי ישראל, שדווקא לזה יש לו הרבה מאוד הערכה, שהוא האל, הגיבור, המשחרר את האדם, בסוף שבא, כן? האם יש, אתה שואל האם יש אצל הנוצרים תשובה? הוא לא, לא, הוא כבר לא היה נוצרי, אפשר לומר, כן? אבל לא השכילו, כלומר אותם האנשים שבאים מתוך תביעה מוסרית, לא השכילו שאם כוח החיים עשה גם כן רעות רבות, מכל מקום, לא בשביל כך ישוב לאפס דתו. כלומר, אתה צריך בכל זאת להכיר שהמושגים האלוהים, אפילו המפלצתיים, עשו קצת טוב בעולם. זה עשה שאנשים פחדו מגהינום, ולכן נזהרו לא לרצוח ולא לגנוב ולא לאנוס. אז יש בכל זאת משהו, כן? השוטר, הפחד מהשוטר, זה גם טוב לפעמים. כן? כי אם נשתדל, אז למה אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות? נשתדל שיתהר ויתפתח כראוי. כן, המחשבה האלוהית שבכללה הצורה, כל התמצית של כל רוממות מוסר וצדק, תיטהר ותינקה על ידי אור הדעת. הנעזר הרבה על ידי השפעתם של ישראל, שלא הוצריכו בכללותם לישא את האלוהות על ידי מיתולוגיה אפלה. כן, אצלנו את כל הסיפורים המצחיקים על האלים היווניים. בשעה שכל העולם כולו לא היה אפשר להוקים על ידי החושך האב והמזוהם של עבודה זרה אלילית ונתעבה. כן? כלומר, היהודים היו שונים מכולם בנושא הזה. אגב, אם תסתכלו, יש מוזיאון בירושלים, נקרא מוזיאון ארצות המקרא. מכירים? שווה, מה? ליד מוזיאון ישראל, כן. מוזיאון קטן, כי שם הכניסו כמעט הכל מאוסף של אדם אחד. יש שם הרבה מאוד עתיקות. ויש עתיקות מצריות, יש עתיקות בבליות, רומאיות, יש הכל. יש גם עתיקות ישראליות, קצת. ושם הם כותבים דבר מאוד מעניין, שבכל המיתולוגיות וכל היצירות של העת העתיקה, המרכיב המיני הוא מאוד חזק, חוץ מאשר אצל בני ישראל. כן? כלומר, התואבה המינית לא קיימת בישראל. אם כן, צריך לעת כזאת, שהשלילה, שהיא בת המוות, פורסת כנפיה על פני העולם מחסרון כוח ומיעוט אור החיים, כלומר, מה שנקרא החילונות, החילונות במובן הרחב של המילה, לא רק הישראלים, צריך ישראל להראות את כוחו להאיר אור הדעה החיובית הנושאת עליה את אור החופש האמיתי, שממנה תצא ישועה לעולם כולו, ותחת אשר כל כוחה של השלילה בא רק מפני אשר רבו המשתמשים בדעה החיובית בשפלות נפש, שעל ידי זה יצאו תוצאות מעדיבות או מדעיבות, להראות איך ישראל חי וקיים, פועל ושואף, דווקא על ידי הידיעה החיובית שהיא נחקקה עליו עצמו בהיסטוריה שלו, שאין שום עם בעולם שתהיה הדעה החיובית העליונה חקוקה על עצמיותו, כי אם או שהם מוכרחים לגשש בחשקת המחשבה השפלה של עבודה זרה או להתנודד בשלילות. כלומר, הרב אומר, יש בשורה לעולם, הבשורה זה האמונה החיובית של ישראל, שהיא מנוקה מעבודה זרה, וגם מנוקה מן השלילה. זה דבר מעניין, שגויים מסתכלים על מה שקורה במדינת ישראל, מה הם רואים? הם רואים עוצמת חיים. ותדעו לכם שזה עושה הרבה רושם, הרבה מאוד רושם, כי בעצם מה שהחברה הישראלית משדרת כמכלול, זה אופטימיות. אופטימיות, כן. כן, עם ישראל עובר הרבה מאוד צרות. ולמרות זה, החברה הישראלית היא בעלת אחוז הפריון הגבוה ביותר במדינות ה-OECD. כן, זאת אומרת, אנשים אומרים, כדאי להביא ילדים לעולם. זה שווה. כן. וזה בגלל שיש נוכחות של... זה לא תמיד מצויר בצורה מובנית, דוגמטית, אבל יש נוכחות אלוהית בתוך החברה הזאת. והיא השורש של עוצמת החיים שיכולה גם להקרין לאנושות כולה. זה מה שגם הרב כאן אומר. גם העמים שקלטו את התרבות הכללית ממקור ישראל. מה? מה אתה רוצה? שם השם, שם שמיים. בעם ישראל יש שם שמיים. אגב, מעניין. לאלוהים יש שם או לא? יש לו שם, אבל לא אומרים אותו. אבל זה לא שם של הקדוש ברוך הוא. יש הרבה שנקראים אלוהים. גם המלאך, גם הדיין נקרא אלוהים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. כן. השם של ארבע אותיות שלנו, זה שם שקיים ולא אומרים אותו. זה מאוד מוזר. למה יש שמות בכלל? שמות זה כדי לומר, נכון? אם יש מישהו שקוראים לו יוסי, אז אני אקרא לו יוסי, אני אגיד השם שלו. ואילו הקדוש ברוך הוא, יש לו שם ולא אומרים אותו. זה מאוד מוזר. אז זה הגדרה חיובית או שלילית? יפה. שם כבוד. ברוך שם כבוד. גם שם? כן. אבל זה בדיוק העניין. זאת אומרת, זה בא לומר שאתה לא רוצה להגדיר. כן, ההגדרה היא עבודה זרה, השלילה היא כפירה. אז יש משהו בין השלילה לבין בין הכפירה לבין העבודה זרה, זה האמונה הישראלית, שהיא מורכבת משני כתבים. יש שם, אבל לא אומרים אותו. בסדר?
למדתי אבל איך הסקופה של השלילה באת מפני אשר רבו המשתמשים בדעה החיובית.
למה השוללים שוללים? כי הם ראו שאלה שנותנים הגדרה חיובית עשו מזה חושך. אז לכן, אומר הרב, אצלנו זה יוצא מן הכלל. זה כמו שהבאתי לכם פעם שעברם במה שסרטר אמר על היהודים, נכון? אה? לא, לא. סרטר אמר דבר מאוד חשוב. הוא אמר, בסוף ימיו הוא התקרב ליהדות. כן, היה לו תלמיד יהודי, והוא אמר, התקווה האחרונה שנשארה לעולם זה המשיחיות של עם ישראל. כך הוא אמר. ואז התלמיד אומר לו, איך הגעת לזה? הוא אומר, פגשתי יהודים, אותך למשל. כן, עכשיו, התלמיד היהודי הזה בכלל היה רחוק מהיהדות. אבל, מה?
הוא אפילו לא יודע.
כן, אבל סרטר בעצם נשאר אתאיסט. שימו לב, הוא לא אמר שהוא הפך להיות מונותאיסט. אבל הוא אומר, המונותאיזם של עם ישראל זה גאולת העולם. זאת אומרת, הוא מבין שהכפירה איננה עמדה פילוסופית, אלא עמדה נפשית. ואצל האומות, העמדה הנפשית של לא להתעסק באלוהות, זה יותר בריא מאשר לתת הגדרות. כי ברגע שאלוהים, ברגע שגוי אומר אלוהים, אתה לא יודע איזה עבודה זרה הוא מכניס לראש שלו. לא, לא, מה פתאום? לא, לא. נא, סרטר, לא היה נוצרי בכלל.
זה כמו שאמרת, שהעבודה זרה בעצם הביאה
לאיזשהו... כן.
אפשר להגיד פה...
עכשיו, יש בעיה. היהודים חוששים מעבודה זרה, לכן הם מדברים בסגנון פילוסופי היתרי כזה, על אלוהים. אבל זה לא צריך לפחד, כן? ושם שמיים חל בנו. כן, זה אני. כי הוא מבין באופן אינטואיטיבי ששם יודעים לעסוק בזה. כן. כי הוא מרגיש באופן אינטואיטיבי שאצל היהודים זה נקי. הוא עצמו, מצד המבנה של התרבות, המבנה הנפשי, התרבותי שלו, לא מסוגל להידבק בזה, אבל הוא שמח שיש מישהו שיודע. טוב, עד כאן.